שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, ספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, מספר עליו ומקריא אותו. היום אנחנו בפרק 61, והיום באופן יוצא דופן אנחנו נקריא, במקום קטע מספר, נקריא קטע משתי חוברות. שתי חוברות שקשורות האחת בשנייה, עם חלק מסדרת חוברות שנקראת מחברות מחקר לחידוש התיאוריה הביקורתית בישראל, שבעצם הוצאו על ידי תנועת דרור ישראל, ונכתבו על ידי בוגרי התנועה. שתי חברות שמאוד מעסיקות אותו בימים אלו, אני כותב ספר על הפוליטיקה של האוכל, וחלק מהספר עוסק בשאלת הקואופרציות, האגודות השיתופיות. המעבר שלנו ממדינה שתומכת בהתאגדות שיתופית, בקואופרטיבים, למדינה שבה יש פחות ופחות שיתופיות ופחות ופחות קואופרציה, יותר ויותר ניקוי וחברות ותאגידים פרטיים. ככה הגעתי בעצם לחוברות האלו. החוברת הראשונה נקראת כבר לא שלנו, שלושה סיפורי הפרטה בישראל, שהיא מספרת את סיפור ההפרטה של דבר ראשון של תנובה, שסיפור הפרטה דרך אגב מרתק, שאני לא אקריא עליו היום, כי הוא מאוד נוכח בתוך הספר שלי, שיצא בקרוב. הסיפור השני, זה הפרטה של שירותי הכבאות בארץ, והסיפור השלישי הוא של הפרטת בנק לאומי לישראל, שגם היה בנק ציבורי. זהו, אז לא ידעתי איזה קטע להקריא מתוך החוברת הראשונה, עוד מעט נדבר על החוברת השנייה, אבל חשבתי שהכי טוב יהיה להקריא את התקציר שעוסק בהפרטת שירותי הכבאות, כי זה ככה נראה לי פה משהו שהוא שונה מאוד. אז אני אקריא מתוך הספר שנקרא, החוברת שנקראת כבר לא שלנו, שלושה סיפורי הפרטה בישראל, את התקציר של החלק שעוסק בהפרטת שירותי הכבאות. אסון הכרמל חשף לעיני כל את מצבו החמור של מערך הכבאות. סופה שהשתוללה במשך 5 ימים בדצמבר 2010 בעירות הכרמל התעצמה על גבו של המערך המיושן והחנוק. בתחילתה לא הייתה השריפה בכרמל, שנחשבת בדיעבד לגדולה בתולדות המדינה, שונה משריפות קודמות. אילו היה מערך הכבאות ערוך לקראתה, לא הייתה מתפתחת לממדים מחרידים. התשובה לשאלה מדוע תפח אסון הכרמל לממדים כאלו אינה מצויה בקורות אותו יום, אלא במצבו הקשה של מערך הכבאות בשנים שקדמו לשריפה. מצב אליו הביאה מדיניות הייבוש וההפרטה של ממשלות ישראל ב-15 השנה האחרונות. כשאנו באים לבחון את קורות מערך הכבאות בשנים אלו, עולה בבירור כי לא יד המקרה הייתה בדבר. מדובר בתוצאה ידועה מראש של מדיניות מכוונת, שרווחת מעטים ולא טובת אזרחי ישראל עומדת בראש מעייניה. בדפים הבאים נתאר את המדיניות הזאת ונמחיש את השפעתה על מערך הכבאות. נתחיל בבחינת השריפה בשורש ב-1995, השריפה השנייה בחומרתה בתולדות המדינה ובוועדות שהוקמו בעקבותיה במטרה לשקם את מערך הכבאות. השריפה הייתה מחדל כבד שנבע מחוסר מוכנות של שירותי הכבאות. הוועדות שהוקמו לחקור את האסון, ועדת גינוסר וועדת לפידות, התריעו כבר אז על כך שהמערך אינו כשיר לטיפול בשריפות גדולות. ועדת לפידות קבעה כי מערך הכבאות אינו כשיר להתמודדות הולמת עם שריפות גדולות ורחבות היקף, והוא לוקה בארגונו ובפריסתו, בתורה, בכוח האדם שלו ובציודו. ועדת גינוסר קבעה כי יש להקצות כ-500 מיליון ש"ח לשיקום מערך הכבאות. מסקנותיהן של הוועדות אומנם אומצו בהצהרה על ידי ממשלת נתניהו הראשונה, אך למעשה מעולם לא מומשו. בפרק הפרטת שירותי הכבאות נספר את סיפור ההפרטה והייבוש של מערך הכבאות. תחילה נבחן את השינוי בתקציב המערך במהלך השנים. נראה כי למרות העובדה שכבר בשנת 1995 קבעו ועדות החקירה שהוקמו בעקבות השריפה בשורש כי תקציבו לא מספיק, ולמרות הגידול המשמעותי באוכלוסיית ישראל באותה תקופה, לא גדל התקציב בהתאם ואף צומצם באופן יחסי. לאחר מכן נסביר איך קיצצה המדינה בתקציב מערך הכבאות דרך השימוש בתקציבי האיזון לרשויות המקומיות. נבחן את משמעות הטלת מימון רשויות הכיבוי על רשויות המקומיות ואת השפעת הקיצוץ חסר הרסן בתקציבן על יכולתן לממן את מערך הכבאות. כך, בעוד שעל הנייר היה תקציב מערך הכבאות קטן ולא מספק, במציאות הוא היה קטן אף יותר. מצב זה הוביל להלנות שכר, למחסור בציוד, ואף לכך שהכבאים נשלחו לעבודתם ללא ביטוח. מנגנון נוסף של הפרטה שנתייחס אליו הוא מיקור החוץ, outsourcing. הדוגמה הבולטת ביותר היא מערך הכיבוי האווירי שהופרט ב-2001, וחסרונו היה ניכר ביותר בשריפה בכרמל. באופן רשמי לא התקבלה כל החלטה להפריט את המערך. התקציב עבור שירותי כבאות אוויריים פשוט לא הועבר על ידי משרד האוצר, ובגבו אל הקיר נאלץ מערך הכבאות לשכור חברה חיצונית לביצוע המשימה הזאת. ממד נוסף של הפרטה שנתייחס אליו הוא יחסי העבודה. בעוד הממונה על השכר במשרד האוצר חתם על הסכם שכר חדש וגבוה יותר עם הכבאים, אגף התקציבים באוצר לא טרח לעדכן את התקציבים בהתאם. כשקיבלו הכבאים את משכורתם על פי ההסכם שנחתם עם המדינה, האשים אותם משרד האוצר בחריגות שכר. בשל כך, צומצם מספר העובדים במערך הכבאות. צמצום הצוות כוח האדם הוביל לכך שמערך הכבאות לא יכול היה לספק חלק מהשירותים להם הוא נדרש, ואלו הועברו לידי חברות כוח אדם. כאן לא נפסקת השחיקה ביחסי העבודה ובסיכון חיי האדם שהתלוו לשחיקה זו. במשך מספר שנים שכרו רשויות הכיבוי כבאים עונתיים וחסרי הכשרה כדי להתמודד עם המחסור בכוח אדם ובתקציבים. נוהג זה הוביל לסיכון חיי כבאים ואזרחים ואף הביא למותה של משפחה בשריפה בצפת בשנת 2007. מקרה בוחן נוסף להשפעה הרסנית של המגמות הללו הוא תפקוד מערך הכבאות במלחמת לבנון השנייה. במלחמה לא הופעלה פקודת החירום של מערך הכבאות בגלל בעיות תקציב, ומאותה הסיבה כמעט והופסק הכיבוי האווירי בזמן המלחמה. רק בזכות הירתמותה של קק"ל להמשך מימון מערך הכיבוי האווירי לא הופסקה פעולתו. כבר במלחמת לבנון השנייה הכתובת הייתה על הקיר. בניגוד להמלצות מבקר המדינה, לא נעשה דבר מאז ועד אסון הכרמל כדי לתקן את הדרוש. לבסוף, נבחן את מדיניותה של ממשלת נתניהו השנייה בתקופה שלפני השריפה בכרמל ולאחריה. נראה שמדיניות הממשלה הייתה להעמיק את ההפרטה ולקדמה בכפייה, תוך סיכון חייהם של אזרחי מדינת ישראל. הצעדים שנקטה המדינה הם דוגמה להיגיון המושל בכיפה, לפיו גם תשלום בחיי אדם הוא מחיר סביר לקידום ההפרטה. כחלק מבחינת מדיניותה של ממשלת נתניהו השנייה, נבחן את הצעדים האחרונים לקידום רפורמה במערך הכבאות. נראה שקבלת הצעת החוק לרפורמה במערך הכבאות והקמה של רשות כבאות לאומית שהגיש השר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ' תוביל לפגיעה נוספת בשירותי הכבאות שעשויה להוביל לאסון נוסף בטווח המיידי. זה התקציר של הפרטת מערך הכבאות. זה לא חוברת מאוד נעימה לקריאה. אני מודה, גם הסיפור של תנובה וגם הסיפור של בנק לאומי לישראל הם סיפורים מאוד מאוד קשים על איך, לא סתם קוראים לחוברת כבר לא שלנו, על איך המוסדות האלו כבר לא כל כך משרתים אותנו. אני רק לא נתתי ככה קרדיט בהתחלה, חוץ מלספר עכשיו שזה הודפס, החוברת הודפסה ב-2014, אז לא נתתי קרדיט למי שכתב אותה. בכתיבה של החוברת כולה היו מעורבים טל מוסקונה, ארז גרינברג, יונתן שחף, עמוס נצר, אמיר שוואץ, אייזלר וקובי חפץ. חוברת מאוד 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 מעניינת. חוברת המשלימה שלה, שאנחנו ממשיכים ישר אליה, זה מה שנקרא, אחרי שקצת נכנסנו לדיכאון מהחוברת הזאת, חייבים לחשוב על הפתרון, ולחוברת כזאת קוראים מונדרגון, אנושיות בעבודה, גם ממחברות מחקר. זו חוברת שיצאה בשנת, אני בודק לכם, 2014. ובכתיבה שלה היו מעורבים נוגה רכס, ענת רומברג, אייל אדלר, איתי זדביל, עמית איזר ועומר ברט. מונדרגון, שמעתם פעם את השם מונדרגון? מונדרגון הוא בעצם הקואופרטיב הגדול בעולם, אם אני לא טועה, אולי נקרא מה שכתוב בקריחה האחורית, בסדר? מונדרגון, התאגדות קואופרטיבית שקמה בחבל הבסקים שבספרד בסוף שנות ה-50, מהווה אחד הניסיונות המקיפים והגדולים ביותר באורח חיים קואופרטיבי. תאגיד מונדרגון יצר בחבל הבסקים רשת ייחודית של סוגי קואופרציה מקיפים ומעמיקים. החל ממפעלים קואופרטיביים דרך בנק קואופרטיבי ומוסדות חינוך, וחלה ברשתות צריכה, כשבמרכז מפעליה יושבת השאיפה להפוך את העבודה לאנושית יותר. לאורך שנות קיומו נבנו במונדרגון כלים כלכליים חברתיים שונים לחלוטין מאלו שקיימים בסביבתו בספרד ובאירופה כולה, שאפשרו את קיומה של חברה ותעשייה סולידריות, שיתופיות ומתקדמות. בעצם מה שהם עושים במחברת פה זה הם מציגים את הכלים האלה, זה מחברת מאוד מאוד מעניינת, הם יצאו לסיור הקבוצה הזאת במונדרגון, מציגים את התולדות הניסיון הקואופרטיבי של מונדרגון ובכלל בחבל הבסקים, את כל הדרך שהם עשו, את הכלים שהם משמשים, ממש את הקואופרטיב עצמו. אני אתן לכם קצת נתונים לפני שאני ככה עובר לקרוא את הסיכום, שזה מה שתכננתי לקרוא עבורכם. אני רוצה לתת קצת נתונים. אז במונדרגון יש פעילות של מונדרגון, יש 7 מוסדות חינוך, 87 מפעלי תעשייה, אגודת אשראי אחת, אגודת צרכנית אחת, מה שנקרא סופרמרקט, 4 אגודות חקלאיות, 14 אגודות של מחקר ופיתוח, ו5 אגודות של שירותים חברתיים, סך הכל 120 קואופרטיבים, בתוך המבנה הזה שנקרא, הכללי שנקרא מונדרגון. אני לא זוכר כמה חברים יש, אבל מדובר בעשרות אלפים. וכנראה שתצטרכו לקרוא את החוברת הזאת. אוקיי, ומה שרציתי להקריא מתוך החוברת זה את הסיכום. נראה כמה נצליח לקרוא ממנו. מחברת זו נולדה בעקבות מפגש קצר עם ניסיון ייחודי של קואופרציה רחבה בת זמננו. ניסיון לכתוב מחברת זו נתקל בקשיים רבים. המרכזי ביניהם הוא הקושי לברור מתוך שפע החוויות, המראות, האנשים, הדעות, התובנות, המקומות והתחושות, את התמצית והעיקר שעלינו להביא עמנו חזרה לישראל. חשוב לציין כי הניסיון הקואופרטיבי המונדרגוני מתקיים בלב ספרד, המתבוססת בפיצי המשבר הכלכלי העולמי, שרק הולך ומחריף עבור הספרדים. בתקופה זו של 25% אבטלה בספרד, מצליחים אנשי מונדרגון להוכיח את יתרונותיה האיכותיים והכלכליים של התאגדות קואופרטיבית. חברי תאגיד הקואופרטיבים במונדרגון מתמודדים בתקופה זו עם אותם קשיים בהם נתקל יתר המשק הספרדי. פגשנו סיפורים על התמודדות של עם הפסדים כספיים ואף סגירה של מפעלים. בהתמודדות שלהם עם מציאות זו, אנשי מונדרגון מוכיחים שהקואופרציה איננה נחלת העבר ומקומה אינו בשולי החברה והכלכלה. לדידם, מדובר במודל עסקי חברתי מסגשג, שעל אף שאינו מושלם וכולל התמודדות עם קשיים רבים, חבריו מצליחים להוביל אותו לכיוון של הצלחה עסקית באופן דמוקרטי, תוך אחריות הדדית. סיסמתם, אנושיות בעבודה, מקפלת בתוכה את שאיפתם להפוך את מרחב העבודה למקום אנושי. בימים אלו מתמודד תאגיד מונדרגון עם סגירה של אחד מהקואופרטיבים, פאגור דומסטיק אפליינסז, מפעל המייצר מוצרי חשמל ביתיים. הקואופרטיב נסגר כתוצאה ישירה מהמשבר הכלכלי החריף בספרד. מדובר במפעל המעסיק כ-2,000 עובדים בעלים, בעיר מונדרגון ועוד 5,000 עובדים ברחבי ספרד ובמדינות אחרות. בימים אלה הם עומלים על תוכנית לקליטת רבים מהעובדים בקואופרטיבים אחרים ולתגמל עובדים שיפרשו מוקדם. מדובר במבחן גדול למערכת הסולידרית של מונדרגון, שחרטה על דגלה את הדאגה לכלל חבריה, עושה רושם שהם מוכנים לאתגר ומבינים שקיומם תלוי ביכולת להתמודד עם המשבר הזה ביחד ובכלים הקואופרטיביים. מונדרגון אינה אוטופיה, היא מפעל אנושי מורכב. במהלך המשלחת ליווה אותנו הספק שהניסיון הקואופרטיבי הזה הצליח אמנם להתקיים בתוככי הקפיטליזם, אך ספג לתוכו את הגיונותיו ואת סתירותיו. במונדרגון מתקיימות סתירות רבות של מערכת קואופרטיבית הפועלת גם בכלים שדווקא הקפיטליזם מביא לעולם, כגון יעדר זיקה בין תהליכי הייצור לבין הצריכה, שעוני עבודה בכניסה למפעלים, נוכחותו הבולטת של הכסף כמתווך, עבודה תכליתית ועוד. בתחילת ביקורנו במונדרגון התעורר בליבנו החשש שמכל אלה יכולים להנמיך את קומתו של הניסיון המונדרגוני. ספק זה עדיין אימנו, אך הוא שזור בערכה רבה ליכולותיה המשחררות של הקואופרציה המונדרגונית. אנשי מונדרגון, על אף שאינם קיים בהגות, בספרות ובהיסטוריה הסוציאליסטית, פיתחו במרוצת השנים טכניקות רבות, אשר מגבירות את ממדי הבחירה בחייו של העובד, ומתמודדות כהלכה למעשה על הגשמת אותם רעיונות סוציאליסטיים כחלק מעולם העבודה. עצם העובדה שהעובד הוא הבעלים, ושאין מעסיקים שגורפים רווחים מעבודתו, מאפשר ליצור תרבות שבה בוחרים להשקיע בחלק החיוני ביותר בקואופרטיב, האדם. חשוב להרחיב ולהסביר שהמציאות בשנת 2013 בחבל הבסקים שונה בצורה מהותית מהמציאות בשאר ספרד, ושזו התפתחה מתוך מציאות קשה שהייתה בחבל בשנות ה-50 עד ה-90 של המאה ה-20. חבל ארץ זה שתמיד היה אזור נכשל ושסבל במשך שנות השלטון הפשיסטי מדיכוי מכוון מצד הממשלה, הצליח לפרוח ולהוביל לצמיחה בעוד שאזורים רבים ועד מדינות נקלעו לקשיים. ניתן ללמוד רבות על התהליכים שעברו על החברה הבסקית כתוצאה מהתפתחות המערכת הקואופרטיבית המשוכללת והענפה במונדרגון. מערכות הרווחה הסולידריות הצליחו לפתח את מערכת הבריאות המקומית ולהביא לידי כך שתוחלת החיים בחבל, שעמדה בשנת 2007 על 80.9 שנים, זה כמובן אני עוצר פה בהשוואה ליפן ואיסלנד ושוויץ, שם גם תוחלת החיים עומדת על סביב המספר הזה. דוגמה נוספת להתפתחויות החברתיות שהושפעו מהמבנה הכלכלי ניתן למצוא ברמת השוויון המגדרי. לצורך המחשה, בפרלמנט הבסקי היו 53% נשים בשנת 2005, לעומת 29% בפרלמנט הספרדי ו-27% בפרלמנט האירופי. ניתן לראות זאת גם דרך נתונים כלכליים שמראים כי אחוז האוכלוסייה בסיכון לעוני בחבל הבסקים לשנת 2011 היה הנמוך באירופה מלבד נורווגיה, שם 10.8%, בעוד הממוצע הכלל ספרדי הוא 21.8%. המוביליות, הניעות החברתית בחבל הבסקים בשנים 2005 עד 2007 הייתה הגבוהה בין כל המחוזות באירופה, כאשר 16% בלבד מהאזרחים שנמצאו בחמישון ההכנסה התחתון נותרו בו לאורך פרק זמן ארוך מחמש שנים. על כל אלו נוסיף נתון מדהים, שמראה שבעוד האבטלה בספרד עומדת על 25%, האבטלה בחבל עמדה בשנת 2012 על 11.9% בלבד. בזמן זו האבטלה במחוז גיפוזקוע, שבו יושב מרכז תאגיד הקואופרטיבי מונדרגון, עמדה על כ-8.6% בלבד. מחקר מקיף שפרסם בשנת 2012 דוקטור חואן חוזה איברקטס מרקוארטו, שהיה ראש הממשלה הבסקית למשך 3 קדנציות בשנים 1999 עד 2009, שכותרתו המקרה הבסקי, מודל מקיף של פיתוח אנושי בר קיימא, הוא כותב, אחת הדוגמאות המוכרות בעולם לקבוצות קואופרטיביות היא תאגיד הקואופרטיבי והמונדרגוני בחבל הבסקים. הקואופרטיבים של מונדרגון רווחים כפליים מחברות ספרדיות אחרות, ויש בהם את תפוקת העבודה הגבוהה ביותר בספרד. קשה להסביר את ההצלחה בלי לקבל את ההנחה, שבשילוב של בעלות והשתתפות אכן יש פוטנציאל להגביר יצור ולהפחית את ניגוד האינטרסים. בעלות עובדים מביאה להגברת השוויון והרחבת החירות והדמוקרטיה. כיוון הפעולה הוא מלמטה למעלה, במקום מלמעלה למטה. לבעלות עובדים יש יתרונות רבים כאמצעי ליצירת חברה שוויונית יותר. מרכזיותם של הקואופרטיבים במונדרגון מבהירה את תמיכתם של הבסקים בפתרונות משותפים לבעיות חברתיות רחבות. התרבות הקואופרטיבית כערך בחברה הבסקית העתיקה והמודרנית גם יחד היא מרכזית בהצלחה של המודל הבסקי. המחקר מראה שמוטיבים מרכזיים של קואופרטיבים ממונדרגון יושמו בכל רחבי החברה הבסקית. אני אפסיק פה, הסיכום פה עוד ארוך ומאוד מאוד מעניין. אני רוצה להגיד שזה רק מחדד אצלי, הקריאה שוב פעם של הסיכום הזה, את מה שאני מדבר עליו כשאני עוסק באוכל, ובכלל בכלכלה, ש... אנחנו היינו פה פעם גן עדן לקואופרטיבים. התשתית הכלכלית שהקימה את המדינה הזאת, במיוחד את שוק האוכל במדינה הזאת, הייתה תשתית קואופרטיבית. היו פה אין סוף אגודות שיתופיות, ובאיזשהו שלב, בין שנות ה-70 לשנות ה-90, האווירה פה מאוד מאוד השתנתה, ולאט לאט התחילו תהליכי הפרטה ומחירה שגרמו להיעלמות הקואופרטיבים והשתלטות התאגידים. זה מה שהוביל למה שאנחנו קוראים היום, וכולם מבינים שזו אחת הבעיות הקשות שלנו לריכוזיות הכל כך גדולה. אני מכיר את זה בעיקר משוק המזון, אנחנו שוק המזון הריכוזי ביותר ב-OECD, וזו באמת שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה היה תפקידם של הקואופרטיבים, איך הם פעלו ולמה הם נפלו פה במדינת ישראל. הסיפור הכי מדהים שאני מתעסק בו באמת עכשיו זה תנובה, שהייתה ממש פאר היצירה הקואופרטיבית, היא הקימה את שוק המזון במדינה שלנו, ותמכה פה בהרבה ענפי ייצור בצורה מדהימה, אבל ממש תוך 20 שנה, בשנות ה-80 וה-90, היא הפכה לתאגיד שהיום הוא אפילו בבעלות סינית ולא בבעלות ישראלית. עולות מזה שאלות מאוד 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 מעניינות, ונראה לי שאנחנו נסגור באמירות האלו. זהו, סיימנו. מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט, וגם לעקוב אחריי, ואחרי הפעילות של המרכז להנהגת הבריאות, גם ברשתות החברתיות, וגם באתרים שלנו. אני אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.